טוב, אני... מתלבט קצת, יש כל כך הרבה דברים להספיק, ננסה לראות איך לעשות את זה בצורה הכי טובה. טוב, אני חושב שאני מנסה להתמקד קצת יותר ממש בענייני תולעים. אני משתף אתכם במצגת, רק שנייה. לא יאומן, איזה כמות מצגות יש לי פה. בחיים לא עשיתי כל כך הרבה מצגות, כל שיעור הוא מצגת. טוב, אני מוצא את עצמי מיליון מצגות. רק שנייה. אז אנחנו דיברנו בסוף השיעור הקודם על שלושה, אולי ארבעה שלהם, נגיד שלוש או ארבע רמות של תולעים. יש מיעוט שאינו מצוי, שלא צריך בדיקה בכלל, ואמרנו שמקובל על פי המשכנות יעקב להקל שזה עד 10%. יש מיעוט מצוי שזה מעל 10% עד רוב, שזה חובת בדיקה, אבל חובת בדיקה מדרבנן, ויש לנו את הרמה השלישית, כאן זה 3 ו-4 ביחד נגיד, שזה מוחזק בתולעים. מוחזק בתולעים זה או כי מצאו 3 תולעים, או כי יודעים, בודקים חסקיות של כרובית, ורואים ש... בוא נאמר, לקחו מדגם משמעותי, לקחו מאות שקיות, ורואים שרובן עם תולעים. וראינו שלמרות שצריך לבדוק גם את רמה ב' וגם את רמה ג', ג' וד', אני שם ביחד עכשיו, קורא יותר ד', אבל קרא לזה רמה ג' מעכשיו, ראינו שיש הבדל בין הדברים. כאשר מדובר על רמה ב', כאשר מדובר על מיעוט מצוי, כותב הרשב"א שאחרי בישול אפשר להקל, כמו באורז, כמו בקמח, אחרי בישול אפשר להקל, בגלל שיש לנו כאן ספק ספיקה. ספק אחד, אולי בכלל אין תולעת, זה רק מיעוט מצוי. ספק שני, אם הייתה תולעת, אולי התפרקה בבישול. לעומת זאת, כאשר מדובר על דבר שמוחזק, כמו כרובית, ברוקולי, אז גם אחרי בישול תהיה בעיה, כי אין כאן שני ספקות, יש רק ספק אחד, ואז אמורה להיות בעיה גם אחרי בישול. זה, אלה עיקרי דברים שראינו פעם שעברה. אני רוצה, כן.
לגבי הרשב"א של הספק ספקה, איך זה מסתדר? אם יש תז בסימן קוף, שהוא אומר שעל בריאה, אם זה ספק, אז ספק דרבנן ונעכל, אז למה צריך ספק ספקה?
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת.
בכלל זה שאלה גם על מיעוט המצוי, למה, אם מיעוט המצוי זה ספק, ספק, אז למה צריך לך לבדוק?
לא, אז מיעוט מצוי זה לא שאלה, בגלל שכשיש לך אפשרות לבדוק בדרבנן, בדרך כלל אנחנו לא מפעילים את הספק. זאת אומרת, ספק זה כאשר יש לך משהו שאתה לא יודע באמת, אבל כאן אתה יודע, אתה פשוט יכול לבדוק. במקרה כזה אנחנו לא נגיד ספק לרבנן, לכולה. לכן במקרה של מיעוט מצוי, אז אי אפשר להקל. לא. אבל כאשר מדובר לכאורה על ספק אחד, לכאורה היה צריך להתאים. הבעיה היא שיש לנו תשובה של הרשב"א, אני אשתף אתכם. אומר הרשב"א, שהרי הוחזקו הירקות האלו בתולעים. וכל שהוחזק צריך בדיקה. כלומר, הרשב"א מדבר בתשובה שם על ירקות שהוחזקו בתולעים. והוא מדבר על איזה, על מצב כזה שהירקות הוחזקו בתולעים, כל שהוחזק צריך בדיקה, לצאת מאותה חזקה. וכשהן חיים, יש להם בדיקה יפה. כשהם חיים, אתה יכול לבדוק אותם. אבל במבושלים ומבולבלים, אי אפשר לבדקן. לפיכך אסורים שצריכים הם בדיקה, ואין להם, אבל בהשתקות מותרים, לפי שאפשר לסננה. הרשב"א מדבר כאן על דבר שבושל. ולפי הרשב"א, שראינו קודם, דבר שבושל לכאורה לא צריכה להיות בו, לא צריך להיות לו דין בריאה. כי דבר שבושל, אז ראינו שאחרי שזה מבושל, לפחות ספק שאולי זה יתפרק. עכשיו, למרות הדבר הזה, שיש כאן לכאורה ספק, שאולי זה יתפרק, הרשב"א אומר שאנחנו לא יכולים להקל מהדבר אחרי בישול, כי זה מוחזק בתולעים. ורואים בדברי הרשב"א שלמרות שמדובר על דבר שהוא תערובת, איך אנחנו יודעים שזה תערובת? אנחנו יודעים בצורה ברורה, כי הרשב"א אומר שאי אפשר לבדוק את זה. אי אפשר לבדוק את זה. אז אם אי אפשר לבדוק את זה, אנחנו מדברים על
תערובת.
על תערובת. למרות שמדובר על תערובת, אז הוא אומר שאי אפשר לאכול את התבשיל בדיעבד, למרות שהרשב"א בעצמו אמר שיש ספק שאולי זה יתפרק אחרי בישול. אז יש לנו כאן בעיה מסוימת בדברי הרשב"א בהקשר הזה, ויכול להיות שבגלל שמדובר על דבר שמוחזק בתולעים, כלומר, התבשל כאן משהו ברוקולי, כרובית, דבר שמוחזק בתולעים, אז אולי בגלל שמדובר על דבר שמוחזק בתולעים, כדי להוציא אותו מחזקה, אתה צריך ממש לאפס אותו. לא מספיק ספק. ספק ספק זה כאילו וואו, הוצאת אותו לגמרי חוץ, זה משהו אחר. אבל אולי ספק אחד לא מספיק, כי זה לא ספק האם נפל פה זבוב או לא נפל זבוב. ספק אם נפל זבוב או לא נפל זבוב, אני יכול להגיד ספק ברבנן לכולם. כאן זה בוודאי היה מוחזק בתולעים. כלומר, הברוקולי מוחזק בתולעים. כשאני התחלתי לבשל את זה, המרק היה מוחזק בתולעים שלמות. אלא שבמהלך הבישול יכול להיות שזה יתפרק. עכשיו זה לא ספק רגיל, אני צריך להוציא את זה מחזקה. אתם מבינים?
אבל הדין של הרשב"א לגבי הספק, הוא דיבר גם על מיעוט המצוי, לא? הוא דיבר רק על חזקה?
לא. מקודם, הוא דיבר על מיעוט המצוי. הרשב"א הקודם
כן.
דיבר על מיעוט המצוי, ואז זה בסדר, זה לא חזקה. למיעוט המצוי...
אז למה שם צריך ספק?
רגע. מיעוט המצוי. אתה צודק שבמיעוט המצוי באמת לכאורה היה מקום להקן אפילו מצד ספק אחד. זה לא כל כך משנה לנו, כי אחרי בישול יש פה שני ספקות. כלומר, זה יותר מעניין עיונית, כאילו אולי זה רק לרב חדמילתא. זה לא כל כך משנה הלכתית, אבל זה מעניין. אבל לפחות כשיש מוחזקות, למרות שעדיין יש ספק, ולמרות שגם במוחזקות, זה ספק דרבנן באמת, אם מדובר על תערובת. למרות הדבר הזה, הוא כתב להחמיר, אני חושב שעדיין, בכל אופן, יש מצבים שאנחנו נוכל להקל בהם, שזה לא לגמרי ברור, ואולי אנחנו נוכל להקל בהם, למרות שעקרונית, זה שדבשין מוחזק בתולעים לסוג גם אחרי בישול, זה כתוב בפוסקים, זה מופיע בשח, בסימן פי ד' בסעיף קטן כפתט. השח כותב שדבר שמוחזק בתולעים אסור גם אחרי בישול. כך כותב גם הפרי מגדים, כך כותב גם החוכמת אדם. כלומר, העיקרון הזה כן מופיע באחרונים, למרות שעדיין המצב הוא יותר קל, ואנחנו ננסה לדבר על זה בעזרת השם. אני הייתי רוצה לנסות לדבר עכשיו על עקרונות בענייני תולעים ולחזור לדבר שאמרנו עכשיו. אז קודם כל, אנחנו יודעים שבאיסור שרצים, ננסה להביא לכם את המקורות, ראינו את הגמרא במקור דף ט"ז, שאומרת, הגמרא במכות דף ט"ז שאומרת לנו שאדם יכול לעבור על ארבעה, חמישה או שישה לאווים כשהוא אוכל שרצים. ואנחנו רואים פה בגמרא שיש לנו שרץ מים. אמר אביי, אכל פוטיטה לוקה ארבעה. אם אדם אכל שרץ מים, כמו שרצים שחיים במים, כמו סרטנים, תולעים בתוך דגים, תלוי איזה תולעים, אלה שנאסרו, חייב ארבעה להבין. שרץ הארץ, זאת אומרת, חייב חמישה. שרץ הארץ זה כמו תולעים בפירות, בירקות, כמו נמלים, זהו חייב חמישה. שרץ העוף, שישה. שרץ העוף זה כל השרצים שמעופפים, כמו זבובים, יתושים, דבורים. אני זוכר פעם בשיעור, שפתאום הרב ליכטנשטיין התחיל להשתעל ולקפוץ. עכשיו, הרב שלה היה אדם רגוע כזה. קופץ, לא יודע מה קורה, הוא כאילו, וואו. ואז הוא פלט ואמר, אמרנו, מה קרה הרב? הוא אומר, כמעט בלעתי בטעות זבוב. עכשיו, הוא לא נלחץ מזה שהוא בלע זבוב, סתם הוא נלחץ מהאיסורים שיש באכילת זבוב, אבל הוא נלחץ לפאניקה כזאת שם, שחס וחלילה, הוא כמעט עבר על איסור של שרץ העוף, שישה לאווים. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, אדם אוכל חזיר, אז הוא עובר על איסור. אחד. כאן, הוא עובר על שישה לאווים. וזה מאוד מעניין, שישה לאווים, חמישה לאווים, ארבעה לאווים, והרבה פעמים יכול להיות לו סלט אחד, שיש לו שם כמה עשרות לאווים. והפרי החדש ניסה להסביר את הדבר, ואומר, הפרי חדש, פרי חדש, סוף סימן פי ד' ו... והחמירה התורה בזה בהרבה לוין ומלכויות, היות שהוא איסור מצוי מאוד את פירות וירקות, ואי אפשר להיזהר ולהיקשן, אם לא בזריזות גדול. כמו הוא אומר, בגלל שכל כך קשה להיזהר מענייני תולעים, זה דורש המון עבודה, אז התורה אמרה, בוא נזרז אותך, נער ולוין כדי שתשקיע. עכשיו, יכול להיות שיש כאן גם עוד דבר שבאמת, יש משהו מאוד חמור, לא תמיד הגודל, אתם יודעים, הרי על יכול להיות שחזיר כמה שהוא חמור, יש משהו מאוד גרוע, מאוד בעייתי בענייני תולעים, אבל בכל אופן זה מעניין שהתורה באמת מדברת על כל כך הרבה לוין. עכשיו, כאן יש כמה נקודות למרות הדבר הזה, שכשאדם רואה את זה, הוא נכנס לפאניקה מצד תולעים, ותולעים זה באמת צריך לבדוק, זה דבר קצת מלחיץ, זה לא סתם, אבל יש כמה דברים שצריך לשים לב. דבר ראשון שאמרנו עד עכשיו, שיש הבדל בין תערובת לבין מקרה של סלט חי. כשיש סלט חי, חסה, ואתה יכול להרים, אתה עלה ולהסתכל, אז יכול להיות שאתה עובר על כמה לוים, אולי על עשרות לוים בסלט. אבל אם מדובר על תערובת, אם מדובר על מרק או פשטידה, או אם מדובר על סלט שהוא כבר מטובל בכל מיני דברים שכבר אי אפשר לבדוק, כל הדברים האלה, למרות שעדיין צריך לזה, אבל אנחנו מדברים על איסור דרבנן, כי בריאה בתערובת, אמרנו שלמעשה אנחנו מסכים שזה איסור דרבנן. אז צריך גם את הפאניקה לאזן קצת. ותערובת זה איסור דרבנן. בלי תערובת אנחנו כאן מדברים על חששות של דאורייתא. זה דבר אחד. דבר שני, זה לגבי איזה תולעים בדיוק נאסרו. וכאן הבאתי לכם תשובה ארוכה של הרב עובדיה, ואני רוצה כאן להביא דברים קצרים יותר של ערוך השולחן ושל הרב פיינשטיין, מיד אני מביא, זה הכל במקורות שלכם. הנה, ערוך השולחן. אז ערוך השולחן, יורדי הפי ד' למדבר. אומר, האמת שלא אסרה תורה במה שאין העין שולטת בו. ולא ניתנה תורה למלאכים, ואם לא כן הרי כמה החוקרים כתבו שגם כל האוויר הוא מלא ברואים דקים מן הדקים, וכשאדם פותח טיב, בולע כמה מהם. ואף אם כן הוא, כיוון שאין עין שולטת בהם, לא כלום. כלומר, היה מקום לחשוב שאסור לנשום, כי יש חיידקים, אבל אנחנו יכולים להירגע, ערוך השולחן, מתיר לנשום. הוא אומר מותר, זה בסדר, זה דקים מן הדקים, לא רואים את זה, תורה לא ניתנה למלאכים. לכן תולעת שאתה לא רואה בעין, אתה רואה במיקרוסקופ, אבל אתה לא רואה בעין, לא נחשבת לתולעת. והרב פיינשטיין אומר דברים דומים, אבל הוא מוסיף לנו עוד עיקרון מאוד מעניין. הרב פיינשטיין, בואו נביא את הדברים, איך אנחנו נראה גם את ההמשך. אומר הרב פיינשטיין, ומה שכבוד תורתו דן להקל, ואם הרופאים רואים תגובות באלקטריק, רדי גם, נאמר, שאינו כלום, ונחשב מת, אף נסים לשום, ונאמר זה דבר שמותרים לאכול כל דברים שמלחמצו, אף שידעו שמלחמצים על ידי תולעים, שרואים את המיקרוסקופ. הרב פיינשטיין דן, עד כמה אנחנו צריכים לראות ראייה טבעית אנושית, או עד כמה אנחנו מתחשבים במיקרוסקופ וכל הכלים מדעיים? אומר הרב פיינשטיין, מותר לך לאכול דברים שבמיקרוסקופ אתה רואה שזה תולעת, כי התורה לא אסרה אלא תולעים, שקצים ורומסים שנראו לעיניים, וכך הוא שמע אותו שואל, מפי רב שמחה זליג, אשר אמר כן הגאון רב חיים הלוי מבריסק זצ"ל. אז הוא שומע בשם רב חיים, שתולעים שאתה רואה אותם רק במיקרוסקופ, שדבר כזה לא אוסר. ואז הרב פיינשטיין ממשיך, ואומר, דבר מעניין, אומר הרב פיינשטיין, ובעצם לא היה צריך להביא מדברים שנתחמצו, כלומר לא צריך להביא ראייה מכל הדברים שנתחמצו שמותר לאכול למרות שיש שם תולעים, דרך כל האוויר מלא משקצים ורמסים כאלו, וכל נשימה ונשימה בולה אדם כמה אלפים, אולי כמה מיליונים וכולי, וכן דימה למה שאמר זקנו הגרשה ז"ל, שאין להתחשב במראות דמים במיקרוסקופ, כלומר דם של אישה, אם אתה מסתכל וזה נראה לך שזה חום, זה שמיקרוסקופ יגיד שזה דם, זה לא מעניין אותנו. וכן בריבוע של תפילין, יש כאלה מודדים בריבוע, לראות בדיוק על ידי מדידה מדויקת, אם יש איזו סטייה, אומר הפיין שזה לא משנה, אם בעין זה נראה מרובע, זה בסדר. ופגימת סכין לשחיטה וכדומה, שגם הוא דין ברור ופשוט שלא שייך להסתפק לעל, ואף אנחנו קטני קטנים. ידענו זה לדבר פשוט שאין צריך לפנים. עכשיו, הראייה של הרב פיינשטיין היא מאוד מעניינת. שימו לב להבדל ממה שאמר ארוך השולחן למה שאומר הרב פיינשטיין. כי לא הוזכר זה בגמרא, וכל הדורות הקשרים, הגיונים, הצדיקים, החסידים, לא ישכנו שום מיקרוסקופ, וברור שהם קיימו כל דיני התורה ולא נכשלו בשום דבר, אף באונס. מה ההבדל בין הנימוק של הרב פיינשטיין לנימוק של ארוך השולחן?
לכאורה הוא מביא דינים שממש איסור דאורייתא, דינים ממש חמורים.
אוקיי, אז אתה אומר שהוא מביא עוד דינים של איסור דאורייתא. יש עוד דבר מאוד מעניין, שימו לב, ארוך השולחן, ארוך השולחן כשהוא נימק, הוא אמר, לא יכול להיות שתולעת שאתה לא רואה בעין לעשרה, למה? ולא ניתנה תורה למלאכים. הנימוק שלו, תורה לא ניתנה למלאכים, ניתנה לבני אדם. לא יכול להיות, לא יכול להיות שדברים שלא רואים בעין נאסרו. אבל כשאנחנו מסתכלים בנימוק של הרב פיינשטיין, אנחנו רואים דבר מעניין. הרב פיינשטיין אומר, איך הוא יודע את זה? כי לא הוזכר זה בגמרא, וכל הדורות הכשרים, הגאונים, הצדיקים והחסידים, לא השתמשו במיקרוסקופ, וברור שהם קיימו כל דיני התורה ולא נחשדו בשום דבר אף באונס. אומר הרב פיינשטיין, לא יכול להיות. שגדולי כל הדורות, אתה אומר שפתאום היום גילינו שיש משהו שהוא תולעת. אף דור לא ידעו. אומר הרב פיינשטיין, מה? יכול להיות שכל הדורות, יכול להיות שרבי יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא והרמב״ם והרשב"א ורש"י, והגרא, ובעל התניא, ולא יודע, כל במשנה עבורה, כולם אכלו תולעים? נגיד, טוב, הם לא ידעו, זה היה באונס. מה, באונס הם אכלו תולעים? קדוש ברוך הוא יגלגל. חז"ל אומרים, עשרת גידין נפזיין, בהמתם של צדיקים את הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידם. צדיקים עצמם לא כל שכן? איך זה יכול להיות שכל גדולי ישראל, כל השנים אכלו תולעים והם לא ידעו? אז יש לנו כאן למעשה שני נימוקים שונים. איך אתה יודע שדבר שלא רואים אותו בעין?
הרב, אבל זה קצת, זה לא, כאילו, זה כמו שטוענים על, שטענו שקינים לא פרות ורבות, אז אין בעיה להרוג קינים. זה כאילו התנגשות עם המציאות, כלומר, גם היום אנחנו עדיין לא פסקנו ש... אסור להרוג קינים, כי הגמרא פסקה שזה, אבל כאילו אתה אומר, טוב, כדי שזה יסתדר, אז כאילו אנחנו משאיר את הטעם כמו שהיה פעם, למרות שמבחינה מדעית זה לא נכון, כאילו.
שאלה מצוין.
אתה אומר, לא יכול להיות שהם חטאו, כי לא יכול להיות שהם אכלו תולעים, כי זה רק מה שנאסר בעין, אבל יכול להיות שזה לא רק מה שנאסר בעין, אבל פשוט הם לא ידעו באמת, אבל כאילו. כלומר, מבחינתם זה היום, אז זה באמת לא היה אסור, אבל היום זה אסור, כי היום אתה יודע שזה קיים.
אתה אומר, תשמע, אולי המדע משפיע על ההלכה. זאת אומרת, אם הרב פיינשטיין שאל, איך זה יכול להיות שגדולי הדורות אכלו תולעים באונס? אז אתה אומר, כל עוד העולם לא ידע שזה תולעים, זה לא הוגדר כתולעים. ברגע שאנחנו יודעים במיקרוסקופ שזה תולעים, אז אולי זה עכשיו תולעת. אתה אומר, אותו דבר גם לגבי קינה, יותר להרוג בשבת, אסור להרוג בשבת, שאולי ההגדרה המדעית, יש לה גם השפעה הלכתית. ואם למשל קינים לא ידעו פעם שקינים פרות ורבות, אז זה לא היה מוגדר כבריאה. ואולי כשאנחנו יהודים זה מוגדר כבריאה. נכון? זה מה שאתה רוצה להגיד?
כן.
אז אתה אומר...
הרב, יש עוד שאלה?
כן.
יכול להיות שגם היו תולעים שבזמנם לא היו קיימים, ובאמת יש תולעים כשהם נוצרו, והם כל כך קטנים שלא רואים אותם, ובאמת, בימיהם פעם זה לא היה.
אז כאן אמרתם כמה דברים, בוא נכתוב אותם. אולי הידיעה המדעית משפיעה על ההלכה. כלומר, רק לאחר שבני אדם ראו במיקרוסקופ, שמדובר בתולעים, הרי שהם הפכו להיות איסור. רק לאחר שזיהו שקינה פרה ורבה, היא הפכה להיות איסור. זה הכיוון של מה שאתה טוען, שאולי הדברים האלה הם משתנים בהתאם לידע המדעי. עכשיו הדבר הזה, אם נגיד כך, עדיין יש שני דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. גם להבנה זו, עדיין יש לבחון את הגדרת ערוך השולחן, ולא ניתנה תורה למלאכים. כלומר, גם אם אתה אומר שאולי זה נחשב תולעת, ברור לנו שמותר לנשום למשל, כן? אז כמו שמותר לנשום. ופרט לכך, יש לברר האם לא השתנתה המציאות. אולי כיום יש תולעים שלא היו פעם. אז עדיין יש מקום לבחון את הדברים האלה, ורק לכך, הרב פיינשטיין כנראה לא הסכים עם ההבנה הזו, והבין, איך נגדיר את הרב פיינשטיין מה הוא הבין? בידיעה מדעית שאיננה חושים טבעיים, לא משנה את הגדרת המציאות ההלכתית. כלומר, ההלכה נקבעת לפי ראייה אנושית. כלומר, ההלכה נקבעת לפי ראייה אנושית, וכל הדברים האלה לא ישפיעו. עכשיו, הדברים האלה מאוד מעניינים. אני חייב להגיד שבאמת יש, אנחנו יודעים היום, שזה נכון שיש תולעים שלא היו פעם וקיימים היום. ולמה זה קורה? זה קורה משתי סיבות. סיבה אחת זה, כל תולעת יש לה את האויב שלה שאוכל אותה. אבל, במהלך השנים, העבירו פירות וירקות ממדינה למדינה. וככל שהתפתחו אמצעי התחבורה, העבירו יותר דברים ממדינה למדינה. ואז פתאום הגיעו עם הירקות תולעים לסביבה חדשה, שהיו תולעים, אבל לא היה את האויבים שיהרגו אותם. ואז יש יותר תולעים מפירות שלא היו פעם. דבר שני, זה הריסוס. יש כאלה שרושבים שם. הריסוס הוא מדהים, הוא מציל אותנו. אבל באמת זה הפוך. הרבה פעמים, לא לגמרי, אבל הרבה פעמים. כי הרבה פעמים מה שאכפת לריסוס זה התולעים הגדולות. זה מה שמעניין את הריסוס. אבל לפעמים יוצא כאן הפוך על הפוך, שלפעמים כשאתה הורג את התולעים הגדולות, אין מי שיוכל את הקטנות. ובדרך כלל מה שמעניין את החקלאים, את הזה, את התולעים הגדולות שרואים אותם בעין. אני אתן לכם דוגמה של ציטוט שמופיע אומנם בספר של הרב ויה, שהוא באמת מחמיר בענייני תולעים, אין מה לדבר. אבל יש לו הרבה דברים חשובים בספר. הוא מביא משהו של משרד החקלאות בארצות הברית, קנים בארצות הברית, ויש כאן מישהו שיקרא לנו, שקורא אנגלית, מי רוצה לקרוא לנו? בטח יש פה...
אני אקרא.
בבקשה.
United States Department of... agriculture, the food effect action levels. Broccoli frozen, average of 60 aphids, thrips, and or mites per 100 grams.
Okay. אתם מבינים מה הם אומרים פה? בוא תתרגם. כמה יכולים להיות ב-100 גרם ברוקולי? 60 טריפסים, אתם רואים? כלומר, לפי החוק, עד 60 טריפסים ו-100 גרם ברוקולי זה בסדר.
מה זה טריפסים? כאילו, איזה גודל של תולעת זה? מה זה התולעת הזאת?
זה תולעת שכל אחד יכול לראות בעין, כל אחד יכול לראות בעין, אבל קשה מאוד לזהות אותה. תכף נדבר עליה. טריפס בגודל... כמו יותר גדול מנקודה שנעשית בעת. כלומר, רואים את זה בעין. אבל באמת...
הרב, אני רוצה לשאול, זה תקנים של בריאות, או פשוט שהברוקולי לא... שזה לא יהיה מגעיל לאוכלים?
לא יודע. לא נראה לי שזה בריאות. נראה לי שזה לא יהיה מגעיל, כאילו תקנים של שיווק נראה לי. אבל דבר מעניין, שבאמת כל התולעים שאנחנו מדברים עליהם, למרות כל הדיונים שעשינו, כל התולעים שאנחנו מדברים עליהם זה תולעים שאפשר לראות בעין. אין שום
דבר. מה נקרא אפשר לראות?
שאלה מצוינת. אז הדבר הזה, אנחנו צריכים בשביל זה לראות עוד נקודה חשובה שכתובה בשו"ת הרדב"ז. שו"ת הרדב"ז, חלק ב' סימן תשכ"ג. שו"ת הרדב"ז, חלק ב' סימן תשכ"ג. הרדב"ז אחד מגדולי המשיבים, אבל אף אחד לא ערך לו את השו"ת בצורה מסודרת, חבל שהוא לא נתן את זה לסולמות או משהו, אני אומרים לו את זה. זה לא מסודר, לא לפי סדר, לפי דברים, תשובה כזאת, תשובה אחרת. אבל אומר הדבר הזה בתשובה, מסתבר לי שאין כל התבשילים שווים ולא כל התולעים שווים. שאם התולעים מגוון התבשיל, אי אפשר לבדוק, ואסור, ואם אינה מגוון התבשיל, אפשר בבדיקה. כלומר, אומר הרבז, למעשה, אם אני מסכם את הדברים שלו בתמצית, מה הוא אומר כאן? תולעים שנאסרו, הם תולעים שניתן לראות אותם בעין אנושית, זה קשור למה שכפי שראינו קודם. אבל הקושי בבדיקה איננו בגלל שלא רואים אותם, אלא בגלל שלא מזהים אותם. תביני, מה שהוא אומר כאן למעשה, עיקר הבעיה בבדיקה בתולעים, זה לא שאתה לא רואה את התולעה. תיקח את התולעים של חסה, תשים אותם על נייר לבן, כל אחד יראה תולעת מגעילה, ברורה. זה לא שאלה בכלל, אין בעיה לראות את התולעה. הבעיה היא שקשה לזהות אותה, זה ירוק על ירוק. קשה לזהות אותה. כלומר, למעשה בשאלה שלנו, אנחנו מקבלים את מה שאמר הרב פיינשטיין, ומה שאמר ארוך השולחן, ומה שאמר הרב עובדיה בתשובה ששלחתי לכם, חלק ב' ממזי, נכון? חלק ב' סימן ממזי. מקבלים את זה. דבר שלא רואים בעין לא נאסר. הבעיה היא שהרבה פעמים אין בעיה לראות בעין, והבעיה היא לזהות, ואז אתה תקוע. וזאת הבעיה שיש לנו. ובעיה אחרת שיש לנו, זה בעיה שכותב הפרי חדש, שזה לא רק הבעיה של זיהוי, אלא בעיה נוספת, שהם מתחבאים. אז הפרי חדש אומר, יש לנו עוד בעיה, וברור שצריך להיזהר מן הירקות כגון סילקה ומן ירק אחר נקרא איספנה, מותרת שמצאו התולעת בתוך הירק עצמו מלבד התולעים שיש בכלח. אז לא מזהים אותם, זה רדבז, או שמסתתרים בירק, שזה פרי חדש. אז לפעמים זה מסתתר. ולפעמים אתה לא מזה, זה לפעמים בגלל הצבע, לפעמים בגלל המחבות, תלוי בסוגי הירקות, זאת הבעיה שיש לנו. ולכן, זה כל כך מסובך. עכשיו,
מה עשו פעם? כאילו, איך הרדבז ידע את זה? הרי לא היה לו מיקרוסקופ? ודבר שני, אז למה לא מופיע בשום מקום? בשימה של דברים שאסור לאכול אף פעם, כי אפשר לבדוק אותם.
אז תראה, קודם כל זה באמת מופיע, כמו שאתה רואה, זה מופיע במאות השנים האחרונות לפחות. זה לא, לא היום. אתה רואה את הרדבז, זה 500 שנה, אתה רואה את בעל חיי אדם, 200 שנה, ארוך השולחן, כל אחד מהם נותן רשימות. הרשימות משתנות מדור לדור, כי למשל, זה לא רק לחומרה. הם כותבים שלאכול אורז בקיץ זה ממש בעייתי. ארוך השולחן ממש כותב, תשמע, בוא נראה אם יש לי אותו פה, הנה, ד' סמך ג', ארוך השולחן, ד' סמך ג', אומר ארוך השולחן, שמעתי שיש שני סוגי אורז פשוטים וטובים, ובאחד מהם אינו שכיח. והשני שכיח, ולא נתברר לי דבר זה היטב, על כן אין לי יכולתי לפרוט בבירור, ובדרך כלל ראוי להתרחק מאכילת אורז שקוראים רייס בקיץ, מאכילה למיועים. עכשיו, דווקא אורז היום הוא יותר טוב. היום אורז הוא לא מוחזק בתולעים. אורז שייך לקבוצה של מיעוט מצוי. אז זה לא שהכל הולך רק לחומרה, דברים הולכים גם לקולה. ובהקשר הזה, אני רק אגיד, נכתחילה אנחנו צריכים לבדוק את הכל. אבל כמו שאמרנו, יש הבדל בין דברים שונים אחרי הבישול. כי אחרי בישול או אפייה, אמרנו דבר ששייך לקבוצה 2 של מיעוט מצוי, אחרי בישול האפייה אפשר לאכול אותו, כי יש לנו ספק ספק. דבר ששייך לקבוצה 3, למוחזקות, תהיה לנו בעיה לאכול אותו, גם אחרי בישול האפייה, כי יש רק ספק אחד. מה נמצא בכל קבוצה? יש פה רשימה מסוימת. הרשימה הזאת, זאת רשימה מהספר של הרב ויה. אני לא יודע אם זה מוסכם לגמרי. אבל זה נותן כיוון מסוים. זה נותן כיוון מסוים. למשל, אפשר לראות כאן ברשימה שיש דברים שהם לא נגועים, ולא צריך בכלל לבדוק אותם. אין בהם נגיעות מיוחדת, והדברים האלה זה למשל אבוקדו, אבטיח, אננס, במיה, לבנים, פרחיות אורז. צימוקים לבנים זאת שאלה, אני לא בטוח איפה זה נמצא היום. לא בטוח. צימוקים לבנים, קוקוס, קורנפלקס, קינמון, קפה, סוכר, תירס ושימורים, קמח מורה, רעת הפכה למה. זה לא צריך בדיקה בכלל. יש לנו דברים שלעיתים רחוקות נגוע. אבקת, מרק, יטריות, קורי לחם. אז זה רק אסביר, ותראו לי איפה אתה גר ואיך שמת את זה. אם אתם תיקחו בתל אביב בקיץ, אני בדקתי את זה בתור נער תל אביבי, תיקחו אבקת מרק, תיקחו פירורי לחם, אל תשימו מוקר, שימו בארון, עם שקית לא סגורה טוב, אחרי שבועיים, שלושה, תראו כל מיני פרפרים מסתובבים לכם בארון, ואחרי זה קחו את השקית, תהפכו אותה, ואתם תראו חוטים, שהפירורי לחם, אבקת מרק, עומד על חוטים. החוטים האלה הם קורים של תולעים. אני ממש בדקתי את זה, כן? אתם נסות לבדוק את זה. מקום לח וחם. אז תביאו במצב, אז שם בתל אביב. אתה חייב לשמור את הדברים האלה במקרר. בקיץ לפחות. אבל סתם ככה, אם זה שמור טוב, או כמו בגוש עציון, זה לא נגוע, בעיתים רחוקות, לא צריך לעשות את זה שום דבר. יש לנו מיעוט מצוי. ומיעוט מצוי, כמו שאמרנו, אם אני אכתוב כאן, אולי אני אסיף רק מספרים פה, לפי מה שהיה לנו קודם, זה יעבוד לי, זה שייך לקבוצה אחת. זה קבוצה אחת. לא מוחזק, ולכן לא צריך לבדוק מצד הדין. זה שייך לקבוצה 2, שאמרנו שזה מיעוט מצוי, שזה בין 10% ל-50%, שצריך לבדוק, אבל בדיעבד אמרנו שאחרי בישול ואפייה זה יהיה מותר בגלל ספק ספיקה. ויש לנו את הדבר הבא, שזה מוחזק בתולעים. ומוחזק בתולעים לא רק שצריך לבדוק, אלא גם אחרי בדיקה, גם אחרי בישול ואפייה היה אסור לאכול. אז אם אני אכתוב כאן, רמה אחת לא צריך לבדוק. רמה 2 צריך לבדוק, אבל מותר אחרי בישול או אפייה, גם אם לא בדקו. אז זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. כמה שעות קיבלתי מהאנשים שמישהו אפה עוגות או דברים בלי לנקות את הקמח. אז כל הדברים האלה בדיעבד מותר, כי יש כאן ספק ספיקה. זה ראינו על פי הרשב"א. ויש לנו רמה 3. רמה שלוש צריך לבדוק, ואסור גם בדיעבד, אחרי בישול.
הרב.
כן.
מה שכתוב פה ברמה שלוש, למשל, על האור של הדג קרפיון, אז אם מוציאים את האור, זה בסדר? גם אחרי שהוא בושל, נגיד.
אם מוציאים את האור, זה בסדר, לא לאכול את האור.
גם אחרי שבישלו את הדג, אפשר להוציא את האור, לא אומרים שזה חדר או משהו.
נכון, נכון. אם כי מי שרוצה להיות מהדרין, בטח בדג סלמון, יוריד את האור לפני ההכנה. אני, אחד התפקידים שלי ביום שישי זה להוריד את האור מהדג. אני מוריד את האור מהדג. אני רק אגיד לכם, כשאתה הולך להוריד את האור מהדג, עדיף לך לעשות את זה כשהדג עדיין כפור או רק התחיל להפשיר. כי אז אתה תופס את זה, זה קצת קר וקשה, אבל כשאתה מתחיל, זה יורד ישר. ואם אתה מחכה שזה יהיה רך וזה, זה, אתה צריך לעבוד עם סכין ונוריד לאט לאט, זה אחרת, זה לא נתלש לך. עכשיו אני חייב להגיד, למרות הדברים האלה, גם ברמה שלוש, וזה קשור לדברים שראינו, אומנם, אומנם, א', אם נתחן, יהיה מותר גם ברמה שלוש. אז למשל יש כל מיני פשטידות, כל מיני דברים כאלה שתחנו, תטרת, את הדברים האחרים, אז זה מותר גם...
תתחיל אסור לתחון.
נכון, אבל לכתחיל צריך לעשות משהו. אבל יהיה מותר, אם לא בדיעבד לכתוב. יהיה מותר גם ברמה שלוש. ודבר
ש... ברמה שתיים מותר גם לכתחילה לתחון, לא?
כן. ברמה שתיים אפשר לכתחילה לתחון, או ברמה שלוש, אחרי ניקוי מסוים. אני אכתוב כאן, וגם ברמה... שלוש, מותר לתחון אחרי ניקוי מסוים, ובמקום צורך, אפילו בלי ניקוי, אם זו דרכו לתחון ירק זה. דיברנו על זה קצת, בנו נתנים סור לכתחילה. לכתחילה צריך...
כל זה רק עם דרכו לתחון. אסור זה... לתחון בשביל לבטל. הכל זה רק אם זה דרכו לתחון, אסור לתחון בשביל לבטל.
כן ולא. כי אם זה נקי, אם ניקית את זה, והבאת את זה לרמה של מיעוט מצוי, אנחנו מתירים אפילו לתחון בכוונה. שאתה בכוונה עושה גלידה מהטוטים, למרות שהיית רוצה לאכול אותם, אבל אתה, אין לך עניין בטוטים. אתה לא רוצה כמות גדולה יותר שתחינה עם טעם של טוטים. אתה רוצה גלידה. אז אם אתה כבר ניקית וזה, אז אולי זה כן יהיה בסדר. אולי.
בסדר, אבל זה נקרא דרכו. אסור לי, נגיד, יש לי חסה, ואני רוצה את החסה, ואני יודע שיש בתולעים, לתחון אותה רק בשביל להיפטר מהתולעים.
אוקיי. אבל... כן, זה קצת מורכב, אבל בעיקרון אתה צודק. יש מחלוקת קצת בין הראשונים, כשאדם לא מעוניין בתולעת, הוא לא רוצה עוד כמות, וזה כבר מפנים. ראינו את זה כבר שיעור שלהם ואתם עשו התחילה, אבל בעיקרון, לפחות להלכה, זה נכון מה שאתה אומר.
הרב, כל מה שלא ברשימה, איפה יש רשימות שאפשר לסמוך עליהן? יש הרבה אוכלים שלא פה ברשימות.
יש
בכושרות.
אני
אעשה
לכושרות,
בסדר. אוקיי, כושרות, בסדר.
הרב, דבר שהוא מוכרח.
גם אתה מתעדכן.
בטח בכל התורה והארץ יש.
הרב, דבר שהוא מוכרח.
הרב, יש לי שאלה?
כן.
רציתי לשאול לגבי אורז, כתוב פה שהוא מיעוט המצוי, יש פה עוד כמה דברים שהשאלה שלי תקפה לגביהם. אני יודע על אורז בוודאות, אני הייתי משק דעת ומשגיח כשרות, עברתי בערך קרוב נראה לי לטון אורז בשירות שלי, מצאתי אולי פעם פעמיים תולעים. עכשיו איך, ואני גם יודע שהרבה אנשים שואלים את זה, איך עדיין מוצאים לאורז מיעוט המצוי?
איזה מדבר, אוריאל?
כן.
אתה יכול רק להראות הפנים, אם אתה יכול לשלוח שם, שנראה מה אנחנו מדברים. תראה. אני אגיד לך, מצד אחד, אתה צודק, צודק, שבאורז הרבה פעמים המציאות יותר טובה. למשל, אם ניקח אורז לבן של חברת סוגת, אורז לבן של חברת סוגת באמת אפשר להגיד שהוא כמעט נקי מתולעים, ואפשר לעשות ברירה מאוד מינימלית. להסתכל שאין משהו, שאין הפתעה. כי לפעמים הוא שהר בזמן, יש קורים, להסתכל ככה בצורה כלילה יותר, זה נכון. יש אורז שהוא יותר בעייתי, ובאופן כללי, אורז מלא הוא יותר בעייתי, תלוי איפה קונים אותו, ויש חברות פחות טובות, אז זה יכול להשתנות. בצבא דווקא הרבה פעמים המצב לא כך טוב, אבל תלוי איפה, לפעמים טוב, לפעמים לא טוב, תלוי בבסיס, ואיך שומרים את האורז. ניקח קמח, אז גם קמח, בעיקרון המצב הרבה יותר טוב מפעם, הרבה מקומות קמח הוא די נקי. אבל, בכל אופן, יש הפתעות, ולכן אנחנו כן מנפים. אם אדם קנה קמח והסקית הוא רואה שממש ייצרו את זה לפני שלושה ימים, לפעמים אתה מגיע לרמי לב במקומות גדולים, אתה רואה, הביאו כמויות של קמח שייצרו ממש בימים האחרונים, אז זה צריך להיות אולי בסדר. אני חייב להגיד שגבי קמח, היום יש פתרון פשוט בקמח, כי ממש בשנה שנתיים האחרונות מוכרים המון קמחים במחיר זול, בחמישה שקלים ומשהו כזה, בכל הרשתות שהם בסקית וקום שלא צריך בכלל לנפות אותם. ואפשר ללכת ולקנות קמח מלא וכוסמין וכל הקמחים, גם שם, גם ניצת הדובדבן, קמח שתכנו ומיד שמו במקרר. אני המון זמן כבר לא ניפיתי קמח, כי אני קונה את הקמח הזה, אני פותח אותו ושומר אותו בפריזר.
יש גם נפח חשמלית היום, הרב. נפח חשמלית תוך שנייה עושה הכל.
יש נפח חשמלית, צריך לראות רק שנפח חשמלית טובה מבחינת הסינון.
בדרך כלל יש עליה כישפות של הבדת ודברים כאלה.
אוקיי, מצוין, מצוין. אז זה גם אפשרות, היום טוב. אני לא עושה את זה, פשוט אני שם בפריזר אחרי שאני פותח. ואז בפריזר אני יכול חודשים לקחת ולא צריך לנפות בכלל. אז זה דבר שהוא באמת קצת יותר קל. אני רק רוצה לכתוב כאן עוד דבר אחד, לגבי רמה 3, אמרתי, אם נדחה נהיה מותר, אבל יש עוד דבר שאני רוצה להוסיף, במקרה צורך מיוחד, כגון בן אצל הוריו, יש יותר מקום להקל אחרי בישול או אפייה, גם במצבים אלו של רמה 3, סוגריים, כי מדובר על ספק דרבנן. אמנם ראינו מקודם שזה לא פשוט, ראינו שבתשובת הרשב"א שזה לא פשוט, אבל בכל אופן מדובר על תערובת, ואולי זה יתפרק, אז צריך לדעת פרופורציות. מצד אחד, רוב האנשים חושבים שתולעים זה שטויות, והסבתא לא הכירה את זה, וזה הכל המצאות חדשות, ויש כאלה ממש אנשים שמעצבן אותם כל הדבר הזה. וזה לא נכון, יש באמת איפה בעיה של תולעים, וצריך לבדוק, וצריך לדעת מה קונים. בהקשר הזה אני אגיד בסוגריים, שבשנים האחרונות, אז יש לחברת סנפוסט, ברוקולי וקרובית, שכתוב מקדימה שזה נעשה על פי מדגם, שבדקו צריך לבדוק, אם כתוב, אז יש מקום להקל גם לקנות את זה, של סנפוסט, אם כתוב, לאחר מדגם, שבדקו במדגם שבאמת זה נקי. מצד שני, לא צריך מכל דבר להיכנס לפאניקה באותה רמה. יש כאלה שידברו איתנו שיחה על תולעים ויגידו, תשמע, אתם כל הזמן עושים, אוכלים עשרות לאווים. אז צריך לדעת, כאשר מדובר על סלט חי והוא בלי מיונז ובלי דברים שאתה יכול לבדוק, אז אולי זה בעיה של עשרות לאווים. כאשר מדובר על דברים מבושלים ותשתידות, ברור שצריך להיזהר, אבל כאן אנחנו מדברים על דין דרבנן, והרבה פעמים ספק בדרבנן, אז אם אדם, ההורים שלו לא בודקים תולעים, ואין לו מה לעשות, הוא לא מצליח להשפיע, אז קודם כל ינסה להשפיע, יגיד להם לפחות, תראה, תקנו ברוקולי של סנפוס, מה אכפת לכם? זה נמצא בסופר, זה לא, זה אותו מחיר, או קרובי, רק שכתוב למעלה, כמו שאמרתי, אתה נבדק לאחר מדגם, אפשר כן לנסות להשפיע קצת, אבל אם הוא לא מצליח להשפיע, אז הוא יודע שיהיה הבדל, הוא יודע שסלט חסה או דברים חיים שאפשר לבדוק אותם, הוא לא יאכל, אם זה לא גוש קטיף ולא עבר שום דבר. יש גם דרך איך לנקות ולבדוק, אבל זה אנחנו לא נספיק לעשות בשום. הוא יודע שכאשר מדובר על סלט עם מיונז וזה, זה קצת יותר קל, כי לפחות אנחנו בדרבנן, אבל גם זה ראוי להקליל. והוא יודע שאם זה לא רק מעובה, אלא גם עבר בישול, כלומר זה גם תערובת, וזה גם אולי יתפרק, שזה יותר קל. ואז יש מקום להגיד, בן אצל הוריו, בת אצל הוריה, טוב, בואו תאכלו את הפשטידות שנותנים, את הדברים האלה, כן תאכלו. אתם אוכלים מרק שיש בו, שהכינו אותו עם פטרוזיה, שלא בדקו אותה, אז לפחות תסתכלו. הרב מרדכי אליהו אומר, תבדוק שלוש כפות, תסתכל שלוש כפות של נקיות, תיקח לאט לאט אוכל, ואז אתה כן יכול אולי לאכול את השאר. כל הדברים האלה הם היתרים במקרים מסוימים, למרות שבבית שלכם, בעזרת השם, אתם תעשו את הדברים בצורה שהיא תהיה מהודרת, כמו שצריך, אני אומר, אנחנו לא צריכים להחמיר סתם, אבל לדעת שזה כן דבר רציני, שכן צריך לטפל בו כמו שצריך. מוריי ורבותיי, אנחנו כבר הערכנו, אנחנו מחר, בעזרת השם, במקום תישון רגיל, מחר יהיה, בעזרת השם, בוקר לימוד מיוחד ליום כיפור, לימים נוראים, משעה 11 עד 1, על ידי הרב מעיין ואני, והרב חדרי והרב פרץ, אז כולם מוזמנים, יהיה קישור בטח שישלח או נשלח כבר, אז אני כבר אומר לכם עכשיו, בעזרת השם, תהיה לכם שנה טובה, שמחה, מוצלחת, חתימה טובה, ויכול להיות שאולי אנחנו ניפגש, אפשר לעשות אם אתם רוצים, שמחת בית השואבה, בסוכות, בזום, אפשר לעשות איזה לקבוע ולעשות שמחת בית השואבה, לחשוב מה עושים ולהתרומם ביחד, איזה משהו מחזק בסוכות, אם אתם רוצים, תודיעו לי, ובעזרת השם נעשה, אפשר לחשוב גם איזה רעיון, תוכנית, שזה יהיה ככה יותר מיוחד. טוב, להתראות לכולם, בהצלחה.
להתראות הרב. שנה טובה.
תודה רבה הרב.
להתראות הרב, תודה רבה.
חיי.
תודה רבה, תודה
לך. אהרון וליאור, אהרון ואסף, אוריאל ועודד, ואפיק ויאיר, ואברהם... גלסברג ומורדכי ועומר ואהרון ואברהם גלסברג ואור ושילו ונועם וברוך ורובן ועמיתי ושלומי ורפאל ומנחם, לא יודע אם שכחתי מישהו, אסף, אמרתי כבר, שנה טובה.
כן. שנה טובה הרב, תודה רבה.
אולי... הרב, אולי אפשר בכל המועד סוכות שכולם דרך הזום נשב ונשיר שירים, כמו קומזיץ כזה?
רעיון טוב. אז בכל המועד סוכות אנחנו נעשה, או שנקרא לזה קומזיץ, או שנקרא לזה שמחת בית השואבה. איך אתה רוצה? זה תלוי. אם אנחנו עושה קומזיץ, נצטרך שכל אחד בבית ידליק איזה נר ויעשה חושך, שיהיה קומזיץ אמריקאי. שיהיה איזה משהו. או שנעשה את זה, או שמחת בית השואבה, אני בעד. אז אתם תארגנו, אני איתכם. האם מקיימים ראיית פני רבו ברגל דרך זום? תכתבו על זה, זו תשובה הלכתית. בסדר, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, נמצא את הדרך. אז רק תארגנו משהו ואני איתכם, אני זורם.
תודה רבה, הרב.
לגבי הרדב"ז, לא ברור לי כאילו, איך הוא, כשהוא אכל שאר ירקות ודברים כאלה, איך הוא יודע שאין בהם תולעים שהוא לא רואה אותם? בגלל שהם קטנים
ומסתכלים. ברור, ברור שכמו שהיום, אז גם אז היו דברים שידעו ודברים שלא ידעו, ואנחנו נצטרך איכשהו להגיד שדברים שלא ידעו, כנראה שגם לא היו ניגועים כל כך. צריך לחשוב על זה, אבל...
זה לוקח שבאמת פעם זה היה יותר נגוע. כאילו, אין הוכחות ברורות לנושא הזה.
כן, או שבאמת היה פחות נגוע, אבל היו כמה דברים נגועים שהוא כתב אותם, וכל השאר היו נקיים, אולי. תראה, אין לנו תשובות על הכל, אנחנו מבינים שזה קצת מורכב, אבל אפשר להרגיש אולי קצת כיווני תשובות. טוב, שנה טובה, להתראות.
שנה טובה, רב, להתראות.
שנה טובה, להתראות.